היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינטגרציה שלה עם גופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, בתקשורת הכתובה, מעבירה סדנאות והרצאות ומטפלת רגשית בגישת פסיכותרפיה גופנית. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שבין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק הערך איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. שלום לשלי פוליזוס, שסוף סוף אנחנו מתראות אחרי שאנחנו באיזה פלירטוטים הרבה זמן.
מלא.
באינסטגרם, בוואטסאפ, מבלי שנפגשנו במציאות נראה לי בכלל אי פעם.
נכון.
והפרק הזה יצא כאילו גם כן כמו באיזושהי התגלגלות מקרית, ומדי פעם יהיו פה רעשים, כי יש פה מספר לא מבוטל של כלבלבים.
מתוקים שלי.
כי זה לא נחמד לנו בלב, ולכן אנחנו נשאיר אותם פה לידינו. אז גם הפרק הזה שהולך לעסוק בדימוי גוף וקיימות, וכאילו לכאורה אולי הרבה אנשים יחשבו מה הקשר.
מה הקשר?
אבל יש המון קשר, ואנחנו תכף נתחיל ככה לדבר עליו. אבל קודם כל להגיד שאני ממש שמחה להיות פה בבית המאמם הזה שלך, שהוא סופר מיוחד גם במראה שלו.
תודה, איזה כיף.
וגם בהוויה ובמהות של שמה הוא קם וקיים, ואני אשמח גם שתכף תרחיבי ותספרי עלייך ועליו.
תודה, וואו.
ואולי אני אתחיל בלומר שבאמת פלירטטנו המון זמן, והפרק הזה יצא מתוך זה שאמרתי, זה נראה לי אני הצעתי לך, אני כאילו, נראה לי אני הצעתי לך, שאמרתי לך כאילו, רגע, את עושה פה אירועים, בואי נעשה אירוע, בואי נעשה ביחד אירוע, ואז נפגשנו לתכנן אותו, על ההרצאה, על הדימוי גוף ועל הבריאות שאני מביאה. ואת אמרת, נעשה מסיבת החלפות, וזה הולך להיות ב-11 לאפריל, רק אומרות.
רק אומרות, לשריין מראש.
לשריין מראש.
שבטעות לא נסגרה על עצמה, ממש מוזמנת לעשות את זה בזה רגע.
כן, יהיה לינק בפרק, ואם לא בפרק, אז אצלנו קיצר יהיה, אל תדאגו. ובעצם שם התחלנו לדבר על דימוי גוף וקיימות, וסמרתי לי, יואו, רגע, בואי נעשה גם פרק. אז זה ככה זה קרה והתגלגל. אז אני אולי קודם, אני באמת אשמח שתציגי את עצמך ואת העשייה שלך, ואת הבית הזה שהוא בעצם חלק מאוד גדול מהעשייה שלך, ורגע, רגע ננחית אותן.
וואו, אז רגע מאיפה להתחיל? זה תמיד כזה שאלה ש... את יודעת שאומרים כזה, תעשי נאומלית, תשיגי את עצמך, את זה.
מה זה נאומלית?
נאומלית, זה שאת כאילו נכנסת עם מישהו למקום סגור, מעלית לצורך העניין, ויש לך דקה איתו להציג את עצמך, אז את צריכה כאילו בדקה הזאת לתת את הספיץ' הזה, שהוא ירצה ויסתקרן להישאר איתך באינטראקציה.
אני ממש קשה לי עם כללים כאלה, של שיווק וכאלה, אני אומרת, את פשוט לכי עם הלב, אבל את יודעת, אולי גם אני מפספסת דברים בדיוק בגלל זה.
תראי, אין ספק שהצגה עצמית מדויקת יכולה לייצר הרבה הזדמנויות.
נכון.
אבל גם לפעמים פשוט מאוד מורכב להסביר לבן אדם שמולך כזה את מכלול הדברים, במיוחד במקרה שלי, שאת גם צריכה להסביר מה זה קיימות.
נכון.
כי כשאני מציגה את עצמי, אז זה כזה בטייטל הרשמי, אז זה מנחה לקיימות אישית ועסקית, שזה גם מלווה עסקים וגם מלווה אנשים, ואז את צריכה להסביר מה זה אומר את זה.
מה הקשר גם.
כן, אז זה כזה מלא דברים שצריך לפרק. אז כששואלים אותי מה אני עושה בחיים, אז אני אומרת קודם כל כיף עם משמעות.
היי, יס, אבל הנה את רואה, זה כאילו, זה כזה נכון.
אבל זה כן, זה כאילו, אני עושה חיים, ואני עושה בתוך זה, אני משתדלת להכניס גם את הערכים שלי, וגם את הדברים שבאמת אני מאמינה בהם מעומק הלב, ביחד עם התשוקות והדברים שאני חושבת שנכון, שמטיבים ונכונים לקדם בעולם.
שזה כשלעצמו אולי אפשר לומר. קיימות.
שזה בהחלט קיימות. עכשיו, באמת, מה זה בכלל קיימות? הרבה פעמים יש נטייה לקשר את זה באופן אוטומטי לכזה צמצום פסולת ופלסטיק וחד פעמי, וכזה מאוד הנטייה הולכת סביבתית, כי זה באמת מה שהתרגלנו במסרים לשמוע. כשבפועל, בתכלס, קיימות זה מכלול הדברים שמאפשרים לנו להתקיים פה ברווחה לטווח הרחוק. אוקיי? בבסיס של זה, זה מורכב משלושה מעגלים של חברה, סביבה וכלכלה, ואני מוסיפה לזה גם גוף נפש תודעה.
מהמם.
שזה ממש, כל הדברים האלה מאפשרים לנו את היכולת לצמצם את הפער שלנו מלשרוד כאן ללהתקיים. כאילו מלחיות בכזה לחץ וכזה מרוץ, להיות ולחיות.
להיות ולחיות, ואז פה אולי גם זה כבר הזיק הראשוני שמקשר בין הנושאים שלנו, התחומים ששתינו נוגעות בהם. כי גם אני, כשדיברת מאוד, אני מזדהה על המקום הזה של, שואלים אותי מה את עושה, ואני כזה, אני עושה אינטגרציה בין הגוף לנפש, ואני אקטיביסטית לדימוי גוף עצמי חיובי, וכזה מלא מילים מפוצצות של, אוקיי, מה זה אומר? ואז שאת אומרת, כשאמרת, אני עושה כיף עם משמעות, אני כזה, אוקיי, זה יותר קל. אולי אני מאמצת וגונבת לך את זה מעכשיו.
ככל שיותר אנשים יעשו כיף עם משמעות בחיים, אני מאמינה שאנחנו נהיה במקום יותר טוב.
נכון. אני לגמרי מכירה בזה שזו גם איזושהי מידה של פריבילגיה, ולא לכולן יש את הנגישות, או הפרקטית המאפשרת, או נגישות מידע שפותחת לדבר הזה, אבל עבור זה לפחות אנחנו כאן כדי להנגיש את המידע, שאולי גם יעזור להיות נגיש פרקטית.
חד משמעית, זה חשוב להגיד שכל מי שרוצה לעשות את הצעד הזה, גם באמת אפשר למצוא את הדרכים לעשות את זה, כאילו את הצעדים ברבים, כי זה אף פעם לא משהו אחד שמקדם אותך למטרה הזאת.
נכון, ואולי זה גם עוד משהו, לומר שזה גם מה שאני הרבה פעמים מנסה לקדם בנוגע לדימוי גוף, שזה לא שאנחנו פה להגיד כזה, עכשיו תאמצו אורח חיים מאוד רחוק ממה שיש לכן, וזו הדרך לחיות ברווחה, mm-hmm. כאילו לפחות זה לא מה שאני אומרת, אני יודעת שגם פשוט יצא לנו כבר לדבר על זה, שזה גם כן. לא מה שאת אומרת, אלא לעשות כל אחד מה שהוא יכול, יכולה, בשלב שמתאפשר, וזה אולי עוד נגיע לזה. אז רגע, אני רוצה שתמשיכי להציג את עצמך וגם את הבית, אבל אני חייבת טישו. אז אנחנו חוזרות.
Yeah.
ואני רוצה שקצת תספרי, אז באמת אולי גם מה זה אומר, אז כן, מעבר להיקף עם משמעות, מה זה אומר קיימות ומה את עושה, וקצת גם על הבית ועל הקונספט המאוד מאוד מיוחד שאת מקדמת פה, שבעיניי מבטא בצורה מאוד מלאה מה זה אומר קיימות.
אז ברמה הוויזואלית, נתחיל מהרמה הוויזואלית של הבית. Okay, כל מה שאת רואה פה מלוקט, שום דבר לא נקנה, לא שום דבר, יש פה פריטים בודדים מאוד, העיל, המראה של ורד גולדמן, ואולי איזה פריט, והמקרן, שלושה דברים יחידים שאני יכולה להגיד שקנינו בחנות, הוא בן אדם. כל השאר ממש לוקט מהרחוב, או מאנשים שסיימו להשתמש בדברים, הספה הזאת מהמרקט פלייס, הקורסאות, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים לעשות כאן יש מי יש. שזה להשתמש בחפצים, בעצם בדברים קיימים, ולהשמיש אותם, ולתת להם חיים. החל מבאמת רעיתים, עד בגדים, דברים הכי קטנים, צמחים. אז הכל כזה, זה סביב לייפסטייל שכזה.
ואולי הדבר הזה, זה רגע גם קצת דרך זה להסביר טיפה על הקיימות של, אם הסתכלת על זה במעגלים, אז רק ניקח את הדוגמה הזו של כל הבית הוא יד שנייה, אז אפשר לומר, יש את המעגל הזיהומי אקולוגי נקרא לו של כדור הארץ, שאובייסלי את משתמשת בדברים קיימים, ואת פחות, את מפחיתה את דריסת הרגל שלך בעולם נקרא לזה, ויש את ההיבט הכלכלי האישי שלך, שאת מוציאה הרבה פחות כסף על הרבה פחות דברים, דבר שמאפשר לך אולי את תמני, לעבוד פחות, איך יותר ברווחה על דברים אחרים.
חד משמעית, זה גם מה שהוביל אותי לאור החיים הזה. זה לא התחיל מדי שידעתי מה השלכות הסביבתיות שלי על הכדור, על הפעולות שלי, מה שאני עושה.
אז
אולי
תסביר באמת רגע את הסיפור שלך, איך זה קרה.
איך זה קרה? וואי, אז זה תהליך, קודם כל, של כמה שנים. זה לא קרה בבת אחת, אבל כן הייתה איזושהי נקודה שהבנתי שאני בלופ, שאני קמה בבוקר ואני יוצאת לעבודה, ואני חוזרת הביתה מאוד מאוחר, ואין לי זמן לעצמי, ואין לי זמן לחברים, ואין לי זמן לזוגיות, ואין לי זמן לכלבים שלי, ומצב מאוד מאוד מתסכל. והייתי כולה אחרי צבא, לא הייתי עכשיו איזה אמא עם משכנתה ומלא הוצאות וילדים ואת יודעת תחזוקה לתפעל הרבה מעבר. והבנתי שאני לא ככה רוצה לבלות את החיים שלי כאילו כבן אדם צעיר שנמצא בלופ של עבודה בשביל להרוויח כסף, בשביל לקנות דברים ולשלם את ההוצאות כאילו של דברים שמשמשים אותי לרגע או לא משנה, את זה הבנתי בדיעבד, כן? אבל באותה נקודה שהבנתי שאני מוצפת, שאין לי אוויר, שאין לי זמן לנשום.
וזה כבר המעגל של הנפש.
אז זה קודם כל התחיל מהמעגל של הנפש, מלהבין שוואי, אני חייבת רגע לעצור ולהבין איך אני יכולה לקיים חיים שהם שהם אחרים. ואז באותה נקודה, באמת חבר הציע לעשות את הטיול של אחרי צבא, ואני בכלל רציתי דרום אמריקה, והוא הציע הודו, ואמרתי, מה הקשר הודו וזה, וגם אין לי כסף. הוא אמר לי, עזבי, את לא צריכה הרבה כסף. אמרתי, מגניב. אוקיי, בואו ננסה, נלך על זה. ובאמת, אחרי כמה חודשים שהצלחתי לחסוך, קניתי כרטיס טיסה. מה זה הצלחתי לחסוך? זה היה, עזבי, זה הרצאה בפני עצמה, זה איך, למה ואיך להתחדש בלי להתרושש? זה ממש ההרצאה שאני מסבירה ומספרת על סיפור הרבה יותר לעומק. אבל בשורה התחתונה הגעתי לשם והבנתי את החיבור שלי בחזרה לטבע ולנופים. כשהגעתי לשם ופתאום לא לי, את יודעת, אחרי מה לרוץ או מה לרדוף, הייתי אני בהרים בלי קליטה הרבה פעמים, לא רודפת אחרי דבר הבא שאני צריכה לקנות או לעשות. ואז פשוט הבנתי שמזה אני רוצה יותר, מהרוגע הזה.
אני חושבת שזה מהמם, כי את יודעת, יש כל מיני ככה אג'נדות או ערכים מוסריים, אני אקרא לזה מילה יותר מכבדת בעיניי, שקורים ומתפתחים בעולם, בין אם זה פמיניזם או דימוי גוף או קיימות או כל מיני. ואני חושבת שכל אחת מגיעה אל ההבנות הרחבות יותר ממקום אחר. ודווקא זה מקסים בעיניי שדווקא הגעת למקום של הסתכלות על הכלל, נקרא לזה, הכלל, בין אם זה כדור הארץ, בין אם זה הבריות, כאילו בעלי החיים ובני האדם שחיים על כדור הארץ. הגעת להסתכלות רחבה יותר על להטיב עם הסביבה, דווקא מתוך עמדה שקודם כל ביקשה להטיב עם עצמך. וזה בדיוק אולי גם הנושא של הפרק שלנו, ועל הקשר שאנחנו תכף ניגע בו.
לגמרי.
וזה בעיניי מהמם, כי זאת הוליסטיות. הוליסטיות זה בעצם ההבנה שהחוויה הפנימית שלנו מהדהדת אל הסביבה והחוץ, ולהפך בחזרה. וזה לא רוחניות וסיפורים באלמה. זה בין אם זה בראשית ימינו וחיינו, ואגב גם בבגרותנו, כן? אבל שהעיצוב האישיות שלנו והרווחה הפנימית שלנו גזורים מתוך הסביבה שלנו ואיך היא מתייחסת אלינו, והסביבה שלנו ומה מצבה של הסביבה שלנו, כן? אם הדמות המטפלת, לצורך העניין האמא ברוב המקרים, היא במצוקה מאוד גדולה, כי שלא נדע, הנה, כמו עכשיו, מלחמה, בן זוג במילואים, או שלא נדע משהו רע מזה, איזה השפעה יהיה לזה על התינוק שלה שבדיוק נולד לצורך העניין, או שבבטן שלה? כי יש לזה השפעה. הסביבה משפיעה עלינו, ואנחנו משפיעות ומשפיעים לסביבה בחזרה. בין אם זה בעיצוב של התודעה, האישיות, המצב הנפשי, ובין אם זה בהשפעות יותר פרקטיות וחומריות, בין אם כלכליות, בין אם זיהומיות נקרא לזה. וקודם כל חשוב שנבין את הקשר הזה, ושנבין גם שזו המשמעות של הוליזם. הוליזם זה בעצם מורכבות. אפשר להסתכל על הוליסטיות קודם כל ברמה האישית שלנו, הוליסטיות אישית זה להגיד, הגוף שלי, הנפש שלי, התודעה שלי, הרוחניות שלי, וכשהן מסתכלות על זה בצורה רחבה, זה בעצם גם הסביבה, וכל נגזרותיה.
נכון, כי אנחנו, מה שקורה היום, אנחנו מאוד התנתקנו מהטבע, וגם מהטבע שלנו, ובכלל, ההבנה הזאת שאנחנו חלק בלתי נפרד מהטבע וחלק מהמערכת האקולוגית, ועשינו איזושהי הפרדה בין הטבע ואנחנו, וזה ממש ממש לא ככה, ומה שמשפיע עלינו משפיע עליו, והוא כאילו זה ממש סימביוזה כזאת, כן, זה הכל קשור בהכל.
הכל קשור בהכל. אז אולי רגע ניקח את הדבר הזה ותספרי טיפונת על הבית, שהתחלת לומר שכל הדברים פה הם מיד שנייה, אבל זה בדיוק מה שמהמם, שהבית הזה הוא מאוד הוליסטי, כי הוא נותן התייחסות לא רק לרווחה האישית שלך.
נכון.
הוא מרבה טוב בעולם, הוא מכיל הרבה תוכן, וכאילו יש איזה משמעות מרובת רבדים נקרא לזה, שמתכתבים אחד עם השני.
אז הבית הוא בעצם הגשמה של חלום. חזון שהלך איתי כמה שנים, והוא מכיל בתוכו באמת את הכל. גם את היכולת לאפשר צריכה של תוכן בתחום, וגם יצירה של תוכן בתחום. זאת אומרת, זה מתממש פה לשני הכיוונים, ופה נכנס באמת המימוש של הטייטל של מנחה לקיימות אישית ועסקית, כי מתקיימים פה גם דברים שתומכים בעסקים שמקומיים או עסקים של נשים, וגם דברים שתומכים באדם באשר הוא, או באישה באשר היא.
כמו וזה, למשל, דוגמאות למשל.
אז זה גם, כאילו זה גם לא רק קיימות, פה אני רוצה להגיד, זה גם בית לקיימות. זה עם שתי האפשרויות ניקוד.
שמה הכוונה לקיימות?
קיימות זה בעצם מרחב שנותן מקום. יש לנו מקום, אנחנו קיימות. מרחב שאפשר להשמיע בו את הקול שלנו, ולהיות בו מי שאנחנו, מבלי לפחד משיפוטיות, או את יודעת, להיות פשוט, לאפשר להיות מי שאת, דרך הדברים שמתקיימים כאן, בין אם זה הריצ'יל, שזה אחת לחודש, אנחנו נפגשות בדרך כלל נשים שכזה עובדות מרחוק, עובדות מהבית, עצמאיות, ומאפשרות לעצמנו את המקום הזה להיות בו ביחד, שאחת לחודש אנחנו נפגשות, פותחות ביחד את השבוע, זה כבר מפיג את התחושה של הבדידות שקיימת מאוד בלהיות לנהל עסק עצמאי. אז גם בריצ'יל אמרנו שמתקיים פה, וזה באמת מרחב שמאפשר שאנחנו נפגשות אחת לשבוע, זה גם מפיג את תחושת הבדידות, גם מתבוננות רגע פנימה, נותנות מקום לנוכחות, רגע לא דיגיטלית, נוכחות פיזית, ומאפשרות פה רגע את המרחב של ההתפתחות אישית והשהייה, שהרבה פעמים מתפספס לנו, ואם אין לנו איזה שמוגנים כאלה ואחרים, אז זה באמת מאפשר, ויש את המוזה, שזה מרחב וזמן עבודה של התקיימות משותפת, עם פשוט הרבה תמיכה של אחת של השנייה. ומפגשים שמתקיימים פה באמת בשביל למלא את המצברים, את האנרגטיים, שהם לא רק כלכליים, מעבר, הם הרבה מעבר, דברים מפגשים בין דוריים שקורים פה, בין אם זה כיף בגינה או ארטמוספירה, שזה גם עוגנים שקורים אחת לחודש, ונועדו בשביל לתת את המקום הזה לביטוי עצמי שהוא דרך יצירה או דרך אדמה. וכן, זה
אז בעצם, מה שאת אומרת שאת עושה פה, זה בעצם, יש התייחסות להרבה היבטים של רווחה. וואי, סורי, זה השכן שלי, אני אבדוק.
כל טוב.
ואנחנו חוזרות וממשיכות. יש לנו פה, אולי נשתף רגע, אם זה רלוונטי, בעריכה עדי, תחליטי את, שיש לנו פה כל מיני כזה עצירות, הפרעות, שתינו כזה בווסת לפני וסת, הכל כזה קצת קריאותי, וזה חלק מהשדה והווייב, ואנחנו מקבלות את זה כחלק מהחיים, מה שנקרא, ומהפרק, ואני מקווה שזה ייתן לזה איזה פלפל וטוויסט. סתם איזה איכות אחרת של פשוט כנות, וזה מה שזה. אז הבית הזה בעצם, כמו שאני מבינה ורואה גם ממה שאת שומעת, ממה שאת מספרת, הוא ממש בעצם מקיים את כל הדבר הזה של קיימות, זה גם הרווחה הנפשית שלנו, אבל זה גם הרווחה הכלכלית שלנו, זה גם היכולת שלנו
להתחבר לאנשים.
להתחבר לאנשים אחרים, ולהתחבר גם לעצמנו, ולהתחבר גם לסביבה. כי אם אני חיה בכדור הארץ מזוהם, זה משפיע עליי. ואם אני לא מרוצה מעצמי, ומאיך שאני נראית, וכאן אנחנו כבר גם ניכנס קצת לנושא של הפרק, אז זה יהיה לזה אדוות, השפעות, כלפי הסביבה שלי. איך לצורך העניין, תן פה איזה רגע כבר, איזה ספתח של הדבר, אם אני כל הזמן לא מרוצה מאיך שאני נראית, זה יוביל אותי לצרוך יותר, יותר בגדים ויותר איפור, ויותר אולי תכשירים כאלו ואחרים, ואולי קצת יותר שינויים ואנשי מקצוע שישנו את איך שאני נראית, עם מחלקות בשיער או טיפולים כימיים כאלו ואחרים. זאת אומרת, גם כמובן שזה אינסופי, כי היום תעשיית היופי מגלגלת עלינו, אני לא יודעת אפילו להגיד.
זה, אני אומרת, גם כמה? אם את מרוצה וגם אם את לא מרוצה, את חלק מהלופ הצרכני הזה, כי יכול להיות שיש משהו שיגרום לך להרגיש עוד יותר מרוצה, וזה הלופ של גם משרדי הפרסום וגם המוצרים שמייצרים לנו, להראות שיש לנו בהם איזשהו צורך, להראות שיש, הנה, אנחנו משתמשות בהם ביומיום, או לפחות כן. יכולות לשפר את היומיום שלנו בזכותם.
בדיוק. עכשיו אני חושבת שכאן זה רגע מקום גם להגיד שאני לא שמה שום משמה על אף אחד שרוצה להרגיש שהיא נראית יפה, או על התחושה של הצורך לקנות. גם לי יש את התחושה של הצורך להתחדש במשהו, וחסר לי איזה בגד, מרגישה שלא יודעת, משהו השתנה, והטעם שלי השתנה, או הגוף שלי טיפה השתנה, ואני רוצה בגדים קצת אחרים. אנחנו פשוט אולי פה מנסות רק כן שנשים לב לקשר המאוד ישיר שיש בין היעדר רווחה פנימית להיעדר רווחה כלכלית הרבה פעמים, כי זה משפיע על זה, לבעצם גם כן פגיעה וצמצום הרווחה הסביבתית. ולזה שאפשר אולי להגיע לרווחה ממקומות אחרים שהם שונים ממה שגרמו לנו לחשוב.
וגם באמת לשים לב להעיר, זאת אומרת, להעיר איזושהי נקודת מבט של איפה תשומת לב, האנרגיה וזמן החיים שלנו, לאן הם הולכים, שזה גם מאוד מאוד קשור לקיימות, גם בין אם לא יודעת, מדובר על הרגלי אכילה או הרגלי צריכה של דברים אחרים. ואני יכולה להגיד לך שאני באמת הרגשתי, אני אספר את הסיפור היותר, כאילו נגענו בזה לרגע, בסיפור של מקצה לקצה, של ההוצאות, כן. שהייתי בלופ של עבודה, ובעצם למה לא היה לי כסף, למה הייתי צריכה לחסוך, כי אני הוצאתי המון כסף, אני הייתי קונה הרבה דברים, המון, כאילו, לא הייתי חושבת פעמיים. היה לי כסף, עבדתי בשבילו, זה היה מגיע עם הצדקות, ופשוט הייתי מעבירה את האשראי ולא חושבת יותר מדי, כאילו מחלקת לכמה תשלומים שהיה צריך, וזה היה לופ כזה שהוא לא נגמר. וכשעשיתי את הצום קניות הזה ש...
רגע, מתי עשית הצום קניות?
צום קניות, לפני שטסתי לעוד, זה היה כזה ב-2017, כן, זה היה ב-2017, עשיתי צום קניות, ואז שהגעתי להודו, אחרי שאת יודעת, הייתי בנופים וכזה, הבנתי שזה מה שאני רוצה וצריכה, עוד מהשקט הזה. פתאום הגעתי לפושקר, ובפושקר היה לי מין בולמוס כזה, כי זה שם
בולמוס
את
בולמוס קניות.
כן, כי יש שם את השוק הכי גדול, שאת יודעת, שולח סחורות לכל העולם, ופתאום הכל נורא זול, ובא לך הכל, וכאילו מקסימום תקני ותעבירי לחברה. אז זה כזה מאוד מחזיר אותך להתמכרות כזה של איך הגדירו את זה בכתבה שהשתתפתי בה בכאן, של ממש כמו להכניס מחור לפחממות למאפייה, כאילו להגיע לשם, ואז הייתי צריכה להתחיל עם עצמי את התהליך הזה מחדש, של כאילו, אבל פעם מרצון, זה ממש עברתי עם עצמי תהליך של מלקנות המון המון דברים ש... העמיסו עליי גם מבחינת הזמן, כי האנרגיית חיים שלי הלכה למקום אחר, גם מבחינת הכסף, ואחר כך הבנתי שגם כאילו נפשית, כשהייתי קונה את כל הדברים האלה, זה היה פיצוי על משהו ש... כאילו, על דברים שכנראה חוויתי והסתרתי מעצמי, ולא היה לי הרבה שיח עם עצמי על הדבר הזה, עד ששמתי לב לזה. זאת אומרת, עד ש...
אני חושבת שאת נוגעת פה בנקודה ממש חשובה, וגם אני חייבת להתייחס לצמד המילים מכור לפחמימות, כי בגדול זה, יש על זה דיונים עם אוכל זה התמכרות או לא התמכרות, אולי זה כבר כאילו גם נושא שלם אחר לפתוח, אבל אני כן חושבת שאת מידע, את מספרת פה על, על איזושהי חוויה ש... את מבינה היום שהשורשים שלה היו הרבה יותר עמוקים. זאת אומרת, יכלת לעשות צום קניות נקודתי בשביל להגיע לכרטיס טיסה שרצית, כי לאותו הרגע זה היה מאוד חשוב לך, והיית מזקוקה על זה, וזה התחיל להגיע מתוך איזשהו קול שהתעורר, שאומר, אני נחנקת פה, ואני צריכה רגע לעצור. אבל פתאום כשחזרת לאיזה אפשרות קנייה ועוד גם זולה יותר, אז כאילו, כמו שאמרת, הבולמוס הזה, זה קצת כמו לעשות דיאטה. לעשות שינוי באורך החיים שהוא אולי גם לא מחובר ולא...
נקודתי, פר מטרה, אני רוצה להיכנס לסמלה הזאת.
כן, בדיוק, הוא לא מחובר, וכשאני אומרת מחובר, אז יהיו כאלה שיגידו, מה זה מחובר לרצון שלי, להיכנס לסמלה, אני אגיד, לא. מחובר לרצונות עמוקים יותר וכלל רבדים. זאת אומרת, גם לצרכים שלי, הנפשיים והפיזיים, וגם לחשקים שלי, וגם למוסר העמוק שלי, וגם, זאת אומרת, לא שהרצון להיראות יפה הוא לא רצון לגיטימי, הוא לגיטימי, אנחנו חיה סוציאלית, חשוב לנו להיות בשייכות ולהרגיש שאנחנו עומדים ועומדות בסטנדרטים החברתיים, זה חלק מהגנום הכי בסיסי שלנו, אבל... לעשות שינוי בסגנון החיים שלנו, זה בצורה שהיא משמעותית, חייב להגיע בצורה שהיא באמת עמוקה. ומה שאת מתארת, זה שאת הלכת באמת להבין בעצם את הדבר הזה, את המופע הזה שקורה לך, שהוא, כמו, כאילו זה ממש אהבתי את האנלוגיה של, של הבול, אם קובי היה פה, האורך, הקודם שלו אומר בולמוס, לא בולמוס, של הבולמוס. אבל בעצם זה קצת כמו הדבר הזה, ואז אולי רגע לשאול, אז מה גילית ומה השתנה? וכן, אני רוצה שאנחנו כבר נצלול ונתחיל להעמיק שנייה בקשר המאוד שזור שבין אידיאל היופי לקיימות, אז רגע, תספרי עוד קצת גם על זה, ואז אנחנו...
על זה, רגע, תעשי לי את ה...
אז מה היה שם ש... את אומרת שאת הגעת לפושקר, ופתאום היה לך כזה בולמוס קניות... ובפעם השנייה, שניגשת לשינוי בסגנון הצרכנות שלך, אז את כבר הגעת לזה אולי ממקום אחר.
כן, הגעתי לזה כבר מתוך מקום שהבנתי מה עוד הזמן או הכסף הזה יכולים לקנות לי. הבנתי שיכולה להיות לי רווחה אמיתית, להרבה יותר מכמה רגעים של עושר בתוך שקית שנגברת איפשהו בבית. הבנתי שיש הרבה ערך לחוויות חיים שאני צוברת ולא לחפצים. ובסוף גם זה מה שהיה לי חשוב להעביר הלאה. זאת אומרת, עוד פעם, זה באמת מכלול של דברים ש... ממצב שהייתי קונה בלי חשבון, ואני יכולה להגיד שבאמת חלק מזה גם היה מאוד קשור לדימוי גוף, כי בסוף את קונה דברים מאוד זולים שעושים לך להרגיש טוב ונראית טוב, גם אם זה גרר המון תסכולים בתא מדידה, עד שמצאת משהו אז את כבר תקני אותו, או אני יכולה להגיד גם על המון שנים ש... לא לבשתי בגדי ים, שהבגדי ים שלי היו כזה מכנסי גלישה וכזה טנקיני או איזה משהו שמאוד מכסה, ועד שנפתחתי לעולם כזה פתאום בגיל המאוד מאוחר לקראת צבא, נפתחתי כזה לעולם של בגדי ים, אז הייתי מזמינה המון בגדי ים באינטרנט, המון.
כשנפתח
לי, אז כאילו אני לא אגיד גילטי פלז'ר, אבל זה היה באמת הנחמה המתוקה שלי, להזמין את הבגדי ים, וכזה בכמויות שאפילו שנים קדימה, לא יודעת, היו לי איזה 100 זוגות כבר.
וואו.
כן, במגירה, וואו. במצטבר, כן. זה כאילו, זה לא עלה לי הרבה, זה היה עלי אקספרס, אי-ביי, דברים, כאילו, אז לא היה שיין שהייתי...
כן.
כן, זה היה מאוד, הייתי קונה המון. ברשתות הזולות, אני זוכרת, הייתי הולכת, סתם היה לי כזה, נגיד, לא סתם, היה לי הרגל כזה שהלך איתי מהתקופה של המכינה, הייתי נוסעת מקירת גד בתחבורה ציבורית, הייתי צריכה להגיע לצפון, אז הייתי יוצרת באזריאלי, ומן הסתם כזה כדי להעביר את הזמן, אז כזה שאת, או שאת הולכת אוכלת ושותה באיזה בית קפה, או שאת הולכת עושה סיבוב באיזה חנות, כאילו זה האופציות. אז ככה את מעבירה את הזמן, ואז כזה את קונה, וגם כרטיס האשראי שלך עובר, ולא רק הזמן. וזה עוד פעם, זה איזשהו לופ כזה שהלך איתי גם לאחרי הצבא, וכך הגעתי למצב שאני באמת מבינה מה הצרכנות הזאת עושה לי. כאילו, איפה האנרגיה והזמן חיים שלי, וכשהגעתי לפושקר וראיתי שאני נשאבת ללופ הזה עוד פעם, אז אמרתי, רגע, רגע, זה מפחיד אותי קצת, כי אני הבנתי שאני לא באמת צריכה כל כך הרבה. אבל איפשהו התודעה שלי עוד נשארה שם, ואז למסע השני כבר יצאתי באמת הרבה יותר מודעת, והרבה יותר כאילו חזרתי לארץ עם כל הארגזים שחיכו לי שם מהמשלוח שעשיתי, והבנתי שאוקיי, אני לא רוצה ולא צריכה למלא גם את המרחב שלי בדברים.
אני רוצה מפה באמת אז לקשר את זה לנושא.
אלייך.
של... גם מאוד עולה בי להגיד, זה קשור, כמובן גם לא קשור, שכל הזמן חוזרת פה המילה הרווחה, שבעצם קיימות זה רווחה. וגם זה, את יודעת, אני חושבת על זה שכשאני התחלתי, את זה קרה כאילו בהדרגתיות כזה, פשוט עם ההיחשפות לרעיון ולהשלכות, וכאילו גם להבין, כן, אני לא מוכנה להוציא כאלו כספים על ספה, או מקרר, פשוט כל הבית שלי עד שנייה, והוא אש, כאילו בית באמת מהמם. כי פשוט באמת אנשים זורקים...
כמויות מטורפות.
כן. והדבר הזה של הרווחה, אז אני גם מאוד התחלתי לשים לב עם השנים, שזה כבר קצת גם עניין כמובן של טעם אישי, אבל כמה המילה הזו מהדהדת בכל המישורים בהיבט הזה, כשזה קשור לצרכנות, ש... הבית שלי גם מרווח יותר, וזה נעים לי שהוא מרווח יותר, שהוא לא עמוס בהמון דברים, שאני, יש לי איזשהו מקום, זאת אומרת, באמת, אז לא רק מקום בכיס, זה גם מקום בבית, וזה קצת גם מקום בזמן, כי אני צריכה לעבוד פחות, אולי.
בלנקות, בלסדר.
או בלנקות, או בלסדר, או...
בכל הרגשות שנלווים לזה, נכון. לעשות עבודה שם. גם לוקח זמן.
כן, זה כאילו נהיה, התרווח מקום, נהיה מקום להרבה דברים. ואני רוצה, רגע שנחזור לאיך אנחנו מגיעות לצרכנות או לצורך בעצם לצרוך, והרבה, וגם קודם אמרת שזה קצת הפחיד אותך פתאום שחווית את ה... את הבולמוס קניות הזה בפושקר, כי תקני אותי אם אני טוב, אבל זה מרגיש כאילו אולי גם את אומרת שזה אית שאת קצת, היה שם משהו אולי לא נשלט כזה.
היה שם משהו לא מודע.
לא
כאילו,
מודע.
לא, כאילו כן מודע ל... אני חושבת שעצם זה שזה גרם לי כבר לאי נוחות, כבר המשחק הזה בין מודעת לא מודעת, כן כבר הביא איזושהי התקדמות משמעותית ליכולת שלי לראות את זה, וגם לרצות לעשות שינוי מזה. זאת אומרת, כבר ביעד הבא, משמעותית פחות היה לי חשק כבר. כאילו, לצאת לעוד איזה מסע, לראות, כאילו אמרתי, טוב, מה עוד יכול להיות חדש? כבר הכל נראה אותו דבר, ראיתי הכל. יש לי מיליון שרואלים, יש לי מלא תכשיטים, כמו שאת רואה, כאילו, הכל עליי.
אין אליה כלום כרגע.
לא.
שרשרת.
שרשרת מפורטוגל, שהולכת איתי כבר, כן, כמה שנים. אבל כן, ו... של הסד, אבל...
את יודעת, אני חושבת פשוט שאמרת פחד, לי זה הזכיר את זה שאני לא מזמן שיתפתי פוסט בפייסבוק שמאוד רזיתי, מסיבות לא טובות, מסיבות של מצב נפשי כזה קשוח שהיה בעקבות הרבה סיבות, חלקן קולקטיביות, חלקן אישיות. ושהדבר הזה היה לי מאוד קשה ומתרגר ומפחיד. אני בפוסט הזה דיברתי על הערות סביבתיות, נשים את זה בצד, אבל אני חושבת שהפחד שפגשתי היה שאני מכירה את הקולות הרעילים שעלולים לצוץ, בתור מישהי שהתמודדה עם מערכת יחסים מאוד לא בריאה מול אכילה ודימוי גוף. אז פתאום לרדת במשקל ושפתאום האכילה שלך משתנה בצורה יחסית דרסטית, זה לפעמים יכול להיות מפחיד, כי זה יכול להיות מתרגר באמת שהשד הישן לא יצוץ, ולכן שלא פתאום הקולות האלו של ככה זה יותר יפה, או כן, תמשיכי לאכול איתי ככה פחות, או כל הדברים האלו, שהם לא יחזרו, כי בסוף ההרגלים שלנו זה ערוצים של נוירונים במוח שעברו הרבה מאוד זמן ויצרו שם כבר איזה נחל יבש. לייצר הרגלים חדשים זה לייצר ערוצים חדשים של מעברים נוירונים. ופתאום כשיש כמו איזה שיטפון במדבר, הנחל היבש יש בו איזה שערה עוד הפעם. ולכן כשאמרת, זה יפחיד אותי, זה כאילו קצת הרגיש לי קצת כמו הפחד שלי עלה כשרזיתי, אוקיי? כאילו קצת כמו מין, ההרגל הישן. אוי, איך זה קרה לי? או נכון. שיט שהוא לא יבוא שוב. וזה מה שעלה לי, אבל אני רוצה להגיד ש... נעמי וולף כתבה את הספר, אין כזה, אני רוצה להגיד שאני אעשה משפט מאוד לא תקין תחבירית, אבל כזה, יש את הספר האיקוני, ופה נקשר את זה באמת ככה קצת יותר לעומק לדימוי גוף, קצת למרות שאני בטוחה שאתן מבינות מתוך השיחה שלנו, שאם קיימות זה לא רק פלסטיק וזיהום, זה גם הרווחה האישית והחברתית.
ואיך שאת מדברת לעצמך.
והכלכלית, כן.
ומה, האם את בחמלה, האם את באשמה, האם את כועסת על עצמך.
נכון.
כל זה גם ממש חלק מהרובד התודעתי.
כי גם... כי אנחנו שוב מבינות שכל הדברים האלו מעדדים אחד אל השני, כי אם אני מרגישה רע עם עצמי, אז אני הרבה פעמים הולך לעשות דברים מפצים כדי להרגיש טוב עם עצמי.
הפיצוי. אני גם ממש אמרתי לעצמי את זה, אני ממש זוכרת, עכשיו שאת אומרת את זה, אני ממש זוכרת שבפעם הראשונה שכזה עצרתי את הקניות ואמרתי לעצמי, כאילו, תחזיקי עוד קצת, אני אפצה את עצמי שם. אני אמרתי לעצמי, כאילו, את... כל מה שאת חוסרת עכשיו, את תוכלי להוציא שם.
בול
כמו דיאטה. כן, כאילו, את שיט מיל. כל מה שאת לא אוכלת עכשיו, את יכולה לאכול בסוף שבוע.
כן.
עכשיו, לא רוצה, אני רוצה לעשות את זה בצורה שמאוזנת, בצורה שאני אבין מה שווה לי להכניס, איזה אנרגיה שווה לי להכניס לבית שלי, על מה שווה לי להוציא באמת את הכוחות שלי. כאילו, לא רק להכניס, זה גם על מה להוציא.
ואולי גם לראות איך את יכולה... לא לקיים אורח חיים מתוך מאבק, כי זו לא המטרה, שאנחנו כל היום נהיה בדודה ונתגבר עליה, נכון? לא לאוכל ולא לרכישה ולא לשום דבר, כי לחיות חיים עם דודה זה לא חיים. אז זה להבין איך אפשר לקיים חיים שהם באמת ממלאים אותך, לא מתוך מקום סגפני ונוקשה, אלא מתוך מקום בוחר, וזו העמדה האחרת, שאני חושבת שאנחנו מדברות עליה. ו...
במקום הזה אני חושבת שיותר קל לעשות גם סדרי עדיפויות, כשאת רואה את המכלול של התמונה. לצורך העניין, כששאלתי את עצמי, כשהתחלתי לצמצם בהוצאות, אז כאילו באמת רציתי קודם כל לאפשר לעצמי, כמו שאמרת, גם לעבוד פחות ולעשות יותר דברים שהם כאילו ל-wellness שלי. אבל אני הבנתי את זה בדרך הקשה. אני הבנתי את זה בדרך הקשה, כאילו לא, זה לא היה כזה פשוט. אבל רגע, הבאתי את הנקודה של מה שרציתי להגיד באמת, כי נכנסו לי עוד כמה דברים לראש. מעניין.
שאמרנו, זה לחיות, את אמרת, זה לראות את המכלול ולעשות את הבחירה מתוך המקום הזה, ולא לחיות
של סדר עדיפויות.
כן. סדר עדיפויות, אבל בא לי גם להגיד שזה לא, זה גם מעבר לסדר עדיפויות, ואפרופו לא לחיות חיים שלמים בדודה, זה גם להבין על מה הדודה יושבת? על מה היא יושבת? והאם המענה שאני נותנת לה כרגע, זה המענה האמיתי והעמוק לתחושה. ואני חושבת שזה העניין. כי, ואז אני אחזור שנייה לדימוי גוף, אלא אם כן יש לך עוד מה שאת רוצה לומר לפני שאני...
יש מונח בכלכלה שנקרא עלות אלטרנטיבית. אוקיי? שזה אומר, מה עוד הכסף הזה יכול לקנות לי? מה עוד אני יכולה למלא עם האנרגיה הזאת? וכשאני הבנתי שבלי לחשוב, כאילו בלי בעיה, אני כזה מוציאה 350 שקל בקנייה אחת של, לא יודעת, איזה חנות בגדים, הבנתי כמה, ניסיתי להבין בעצם כמה שעות זה לוקח לי, כאילו ה-350 שקל האלה, כמה שעות אני צריכה להשקיע במשרד, בשביל, או בעבודה שעבדתי באותה תקופה, בשכר מינימום, כמה שעות אני צריכה להיות שם, והאם זה שווה לי את זה. אוקיי, אם זה שווה לי את זה.
זה פתאום לראות את הדברים בצורה מורכבת ואחרת, ולא לא רק בצורה, סליחה על המילה, היא לא נאמרת בצורה ביקורתית, אבל כאילו זאת המילה שעולה לי, לא רק בצורה משותחת, אלא בצורה קצת יותר רחבה.
נכון, שהיא באמת מסתכלת לסדר הרפויות של מה עוד הכסף הזה יכול לקנות לי, מה עוד הזמן הזה יכול לקנות לי, או מה עוד העלות האלטרנטיבית, האם זה ה-30 שקלים האלה, זה גם שתי חבילות טופו. צורך העניין.
כן, וזה גם יכול להיות עוד מיני דברים אחרים, ואז פה זה גם מתחבר, אני אחזיר את החזרה השנייה כן לדודה, וכזה גם לא נשאר לנו הרבה זמן, אני רוצה שנגיע לדימוי גוף. שבעצם, הרבה פעמים נדמה לנו שאנחנו פועלות בצורה מסוימת, כי משהו מסוים, אבל זה לא המשהו המסוים הזה באמת, או הפעולה הזו, לא באמת תענה בצורה ארוכה, לאורך זמן ועמוקה, על הצורך. ואז, דונה פה, דונה, בלה, נוחרת.
נוחרת בפריים.
אז היא שילוב בין דון לבלה. דונה פה, החמודה שלנו. בעצם, המרדף האינסופי סביב דימוי גוף, להרגיש שאנחנו נראות טוב, הוא לא סתם אינסופי. יש לזה סיבות. וזה לא שיש בעיה עם הצורך או הרצון להרגיש שאנחנו נראות טוב. זה שוב, באמת, זה בבסיס שלנו, זה להרגיש שייכות, ואם שייכות ובחברה שלנו שמים ושמות המון משקל על מראה חיצוני, ומאוד ספציפי גם, זה הגיוני שאנחנו, גם שהדעות שלנו והתחושות שלנו יהיו מזוהות, עם הדעות והתחושות שהחברה מנחילה ומקדמת, כי אנחנו בסוף מפנימים את הרעיונות של החברה שבה אנחנו חיים, אוקיי? צורך העניין, אם כרגע אידיאל היופי, זה מסתבר לפי הבנות נוער שאני מעבירה להן סדנות, זאת מאיה קיי, איזושהי דוגמנית, איזה influencerית something.
אוקיי.
או בוא ניקח מישהי שאולי יותר בנות דורנו יכירו, איזה נועה קירל או רותם סלע, אוקיי? זה קווי אידיאל היופי היום, נטל חמיסטר, בר רפאלי, נכון שהיא כאילו כבר לא הדיבור שהייתה לפני עשור, אבל בואו נאמר, זה בערך פלוס מינוס הלך הרוח, ויש יציאות כאלה של קרדשיאנס שהביאו קצת בשורות יותר לטיניות, בוטלישיות, אוקיי? זה לא סתם שזהו אידיאל היופי, וזה גם לא סתם שאידיאל היופי השתנה עם השנים. היו תקופות שקייט מוס, שהיא הייתה מאוד מאוד לולבית, רזה ב-90, זה הייתה הירואין שיק, נכון? ומנגד היה את מרלין מונרו, שהייתה טיפה יותר גלגלה, ואם נלך לעדויות היסטוריות, אסתר המלכה, היפה בנשים, נכון? אחשוורוש בחר בה, תחרות היופי הראשונה המתועדת בהיסטוריה, לפי עדויות היסטוריות שקלה באזור ה-120 קילו. זאת אומרת שאידיאל היופי הוא בהחלט לא מוחלט, לא ספציפי ולא אובייקטיבי, והוא נגזרת של החברה שאנחנו חיים בה כרגע, והוא משתנה לפי שעה. והדבר הזה מאוד קשור לתעשיית היופי. זה לא סתם שזה ככה, וזה לא מקרי. ויש מישהו שמרוויח מזה.
המון מישהו, מישויות.
מרוויחים מאוד, ומישויות מרוויחות המון מזה שאנחנו נהיה לא מרוצות. וצריך להבין פה שני דברים. אחד, האם המרוץ האינסופי הזה להצליח להתיישר בעוד מילימטר או שניים לצו השעה, העדכני של אידיאל היופי, באמת יגרום לי לתחושה עמוקה, הנה, של רווחה, שרווחה זה להרגיש שאני יפה, זה להרגיש שאני אוהבת את איך שאני נראית, שזה באמת חשוב, וזה אחלה, זה רצון לגיטימי.
נכון.
אבל האם זה שאני אעשה עוד מאמץ ועוד שינוי ועוד רכישה, ועוד איזה תהליך ביוטי כזה או אחר עליי, יעזור לי להתקרב לזה באמת, או שזה זמני רגעי ויחלוף, קצת כמו הסיפוק שיש לנו ברכישה של מוצר חדש, שנעלמת, הסיפוק נעלם די מהר, יש גם מלא מחקרים שאומרים את זה, את בטח יכולה למנות את הנתונים טוב ממני, אבל אני יכולה להגיד עליי, שפעם הייתי עושה החלקות בשיער, מגיל 19 עד גיל 28, וכאילו כל כמה חודשים אני באה והחלקה כל השיער, כן? והייתי כמובן בדיאטות בטירוף, ומשלמת לתזונאיות שיגידו לי מה לאכול, וכל פעם הולכת לאיזה תוכנית כושר אחרת שעולה לי הרבה כסף, ואגב, אני מאמנת כושר, אני מוכרת את המוצר הזה. אבל השאלה איזה, ועל איזה צורך הוא באמת עונה לי, והאם זה בצורה באמת עמוקה, או כמות הבגדים שהייתי קונה, כדי להרגיש באמת יפה, כי כל הזמן זה משתנה, mm-hmm. או כמות הלקים שהייתי קונה, או כמות התכשיטים שהייתי קונה, האיפור, כאילו זה גם לא נגמר, נכון? אז תלכתי כבר לבדוק על אישור שיניים, ואולי אני כבר עושה גם אישור, ואולי כאילו כמות ההוצאות, שנשים בצד את ההתערבויות הפולשניות כלפי הגוף שלנו, כן? שזה מחיר mm-hmm. נוסף מאוד רציני, הן בלתי נגמרות, ואני רק רוצה להזמין אתכן לבדוק האם זה באמת מקרב אתכן לתחושה של להרגיש יותר טוב כלפי עצמכן לטווח הרחוק ועמוק, או האם זה רגעי. כי אני יכולה להגיד היום, יושבת פה עם שר מקורזל וקצר, ועם בגדים יד שנייה, ועם, כאילו, אני במקרה עם לק מפורים, אבל אני לא עושה לק ג'ל, ואני, כן, אני בפשוט, אין לי צוות ביוטי, ואני הרבה הרבה יותר שלמה עם איך שאני נראית היום, מאיך שהרגשתי בעבר.
נכון, זה מאוד, מאוד צריך להסתכל על זה מבפנים החוצה, כי בסוף, כמו שאמרנו, כשטוב לנו בפנים, אז טוב לנו מבחוץ, אז זה מאוד משפיע אחד על השני, ואם אנחנו רוצות למדוד את ההשלכות של אידיאל היופי על תרבות הצריכה ואת הקשר של זה לקיימות, אז אנחנו באמת צריכות להסתכל על זה בנקודת מבט מאוד מקיפה. נכון. זאת אומרת, איך הפעולה הספציפית הזאת, הבחירה האחת הזאת, איך היא משפיעה עליי גם בפן הנפשי, גם בפן התודעתי, גם בפן הכלכלי, וגם איך היא משפיעה על החברה, מה המשמעות של זה על הסביבה. ואיך זה משפיע על הכלכלה, אני לא מדברת רק על, על איך זה משפיע על הכלכלה העולמית, אלא על הכיס שלי הפרטי, איך זה משפיע. וביחד לשכלל את ההשלכות ולהבין האם המחיר שווה לרווח באמת. האם זה באמת מה שגורם לי, אפשר לראות את זה הרבה פעמים במבצעים של אחד פלוס אחד, mm-hmm. שאנחנו קונות כאילו את אותה סמלה או את אותה מכנסיים או את אותה חולצה בעוד צבע, כי זה ספציפית גרם לנו להרגיש טוב.
נכון, כי ספציפית כבר זה גם עוד אחד, אז גם
כן,
אז
כאילו,
זה יהיה בארון.
למה לא?
ואת יודעת, אפרופו, ממש אהבתי את התיחום שלך של כאילו כל הבועות, אני אקרא לזה, כל המעגלים האלו, וכאן זה רגע לחזור אולי לנעמי וולף, שיש לה את הספר האיקוני, מיתוס היופי, שכתבה אותו ב-1980, ו...
מטורף.
אחד או יותר, לא זוכרת. היא טוענת שאידיאל היופי, זו תקרת הזכוכית החדשה, שהפטריארכיה המציאה כלפי נשים, אחרי שהן קיבלו עצמאות. אחרי שאנשים יוכלו לבחור ולצאת לעבוד, ובאמת לקבל איזושהי עצמאות הרבה יותר גדולה, אז בעצם אידיאל היופי זו הדרך החדשה לטענתה, והיא מבססת את זה בהרבה כמובן נסיבות ותיאוריות, וגם סיפורי מקרה ומחקרים, וכאילו ספר מאוד מקיף. Mm-hmm. ובעצם היא אומרת, זו הדרך החדשה להגביל את עצמאותן של נשים. וזה קורה, וזה מאוד מתכתב עם כל מה שאנחנו אומרות. כי מה היא אומרת? היא אומרת, נשים גם ככה מלכתחילה ועודי אז, בכלל, מסתחרות פחות. גם אם הן מחזיקות באותו מקצוע ותפקיד, אגב, הן מסתחרות פחות. עדיין, עד היום הרי, 30% פחות. יחד עם זאת, אנחנו נדרשות לצרוך יותר. אנחנו נדרשות לצרוך יותר, כדי להיות קרובות יותר, כדי להיות קרובות לאידיאל היופי. כי לנשים יש הרבה יותר דרישות מהחברה לאיך הן צריכות להיראות. אוקיי? יש יותר דרישות.
ומה הן צריכות לייצג.
ובעצם ההון התרבותי שלנו הוא גם יותר נמדד במראה שלנו. אני עושה סדנאות דימוי גוף לנוער, אז אני תמיד עושה סבב כזה, תגידו את השמות שלכם, ומישהי או מישהו מפורסם שאתם אוהבים. כשאני עושה את הסדנאות האלה לבנות, נערות, אז הן תמיד אומרות, כאילו באמת מלא מפורסמות, הן שואלת מה משותף, אז תמיד עולה, יש כולן מאוד יפות, וכולן רזות, וכולן עם שר חלק, וכולן יש איזה שטנץ. ואז עשיתי סדנה לבנים, ולא עשיתי הרבה לבנים, אבל יצא לי פתאום לעשות לבנים. והם זרקו מלא שמות, ואני אומרת, וואי, וואי, אף שם לא, אף אחד שם לא יפה. כאילו זה לא, זה מה שהיה לי בראש, אמרתי, מעניין מה יהיה פה. ואז שאלתי, מה יש להם משותף? אמרו כזה, כולם עשירים, כולם מאוד הצליחו.
סטטוס.
כולם סטטוס. אמרתי, איזה קטע, למה אתם חושבים שלבנות, כל הבנות מביאות שמות של מפורסמות וכל המפורסמות יפות? ואצלכם כאילו לא. אז הם אמרו לי, והם בכיתה ט', כן? Mind blowing, כזה פאו. אני כזה, איך אתם מגיעים לזה בכיתה ט'? אמרו לי, כי גברים שולטים בעולם, ומה שחשוב שלגבר יהיה זה שהוא יהיה עשיר ומצליח ועם כוח. ובגלל שאנחנו מחליטים על אנשים, אז חשוב שהן יהיו יפות. נשבעת לך שככה הם דיברו. נשבעת לך, מילים שלהם.
יו, את יודעת, זה לוקח אותי לדוגמה, שקודם כל זה באמת, מאיפה הבאתם את זה? כאילו, וואו, זה רמת כזה.
הגעתי לתובנות האלה באיזה גיל 30, אבל כן, בסדר.
אין, זה רק מראה כאילו כמה הפער הזה של הטכנולוגיה היא כל כך, כאילו גם לטובה, כן, בואי, לדעת, להיות מודע לזה בגיל כל כך צעיר, זה להיות מסוגל לעבוד עם זה, לטוב ולרע.
כי הרשתות מביאות פולריות. מצד אחד הן חושפות להמון מידע חשוב, מצד שני הן מקצינות דברים פחות טובים.
אך המורכבות.
אז רק רגע להסביר את הדבר הזה שהיא אמרה שזו תקרה זכוכית החדשה של הפטריארכיה נקרא לזה, אוקיי? ויהיו כאלה שבטח ישמעו אותי אומרת את זה וגידו, אה, זו קיצונית. כזה, אני ממש לא המצאתי את הרעיון הזה, וזה מתוקף בהמון המון, המון דברים, מוזמנים ומוזמנות לקרוא את הספר, אבל בעצם, אם נחשוב על זה, שאנחנו נדרשות כדי להתאקלם בחברה, כדי לקבל ערך בחברה, כדי להתקבל רעיונות עבודה, למצוא זוגיות, whatever you name it, כדי להיות שדרנית, קריינית חדשות, כמה קריינית חדשות אתן מכירות שהן לא יפהפיות? מנגד כמה פרשני חדשות גברים יש ממש לא יפים? רק לכו תעשו בדיקה בטלוויזיה, בסדר? נשים תמיד לצד זה שהן צריכות להיות מוצלחות בעוד כל מיני כדי להצליח במה שהן מצליחות, הן גם נדרשות להיות, נעמי וולף קוראת לזה, יפהפיות מקצועיות. העניין הוא שככל שהמדיה התרחבה והתקשורת, אז הדרישה הזו הפכה להיות גם לכל אישה מן המניין, ולא רק למרלין מונרו, אוקיי? וכשזה קרה, אנחנו נדרשות לצרוך יותר והרבה. ואם גם ככה אנחנו מוחלשות כלכלית מראש, ואנחנו גם מצד שני באותה נשימה נדרשות לצרוך יותר, ובנוסף לזה יש דבר שנקרא המס הוורוד, שזה אומר שכל הדברים שאנחנו נצרוך לעומת גברים, אנחנו מוציאות עליהם יותר כסף, תספורת של אישה עולה יותר משל גבר, סוודר של אישה בקסטרו עולה יותר משל גבר.
סכין גילוח.
סכין גילוח, דאודורנט, הכל, זה נקרא המס הוורוד, אנחנו משלמות יותר. וזה גם עניין של היצע וביקוש. הדבר הזה מחליש אותנו כלכלית בצורה משמעותית, ולא רק כלכלית, כי אם אנחנו מבינות שהכל מתכתב עם הכל, אז מהן ההדוות שיש לזה על ההחלשה שלנו כמגדר? אז זה ככה, רק שנשים את זה כאן, ואז מה ההשלכות של זה על כדור הארץ, זה כבר באמת כאילו המישור הנוסף, ואולי בזה שאמרתי זה, הזכרתי לך את מה שרצית לומר?
הזכרתי, נזכרתי, ויש לי שתי דוגמאות שיכולות להתחבר לזה, שגם מאוד מתקשרות להיבט של הצרכנות. שנקרא מדד הליפסטיק, אוקיי? שהוא בעצם המדד של מאוד רלוונטי כאילו למלחמות, ש לקנות את הדבר הזה שעושה לך טוב, שמקפיץ לך את המצב רוח, שמקפיץ לך את את האנרגיות, אפשר לומר, ואת הדימוי העצמי, שגורם לך להרגיש טוב, שתרגישי חיות, כשהגבר שלך חוזר מהמלחמה, כאילו כל מיני טריקים שיווקים כאלה שהאסתי לאודר יצרו, ומאז בעצם התקופה היא של מלחמה, זה ממש מדד בכלכלה, שנקרא מדד הליפסטיק, שאיזה מוצר עולה במחירות שלו, דרישות של, איך זה נקרא?
בביקוש.
בביקוש, תודה. איזה מוצר עולה בביקוש שלו בעקבות איזשהו משבר XYZ.
התופעה בעצם שאת מדברת עליה זה שיש הלימה בין מצוקה רגשית לבין צריכה. וזה מאוד מובן כבר היום בכלכלה, וזה כבר מובן שכש יש מלחמות או משברים לאומיים גדולים, כבר שמו לב שיש הרבה פעמים מגמתיות של צרכנות ספציפית, וזה מעניין אולי, וזה נתון שאני באמת לא יודעת, ויהיה מעניין לבדוק אותו אולי, האם יש עלייה בצרכנות למשל של דברי ביוטי בתקופות כאלה, אני לא יודעת.
זה אז היום, הכלכלה של הליפסטיק היא כל כך, בגלל שהבגדים כל כך זולים, והרבה דברים בכלל הפכו להיות מאוד נגישים לעומת ארצות הברית של שנות ה-30, אז היום אופלה מהירה הפכה להיות הליפסטיק. הפכה להיות כאילו החולצה או הדבר הזה שאת קונה לעצמך כדי להתנחם ולהרגיש טוב עם עצמך. כאילו, את יודעת, בדיעבד יש דברים אחרים שיכולים לגרום להרגיש הרבה יותר טוב לטווח ארוך יותר. לא יודעת, את לוקחת את ה... היום, בדיעבד, אני לוקחת את ה-200 שקל שהייתי שמה על שקית בגדים, ומשקיעה אותם בעיסוי, או בדיקור, או בטיפול.
אני גם אמרת, איזה 200 היום? זה הכל עולה... טוב, האמת שהיא מתכונה בשיין וכל
האלה. כן, בסדר, זה תלוי באיפה ובאיזה עגלה. את יכולה לצאת עם חולצה אחת, את יכולה לצאת עם 30 פריטים. זה מאוד משתנה איפה את קונה.
בא לי שנארוז טיפה את הדברים, ואני אגיד ש... אני מרגישה שכשלא טוב לנו בתוכנו, אז אנחנו גם מרבות את הלא טוב הזה בחוץ, הדברים מהדהדים ושזורים. וזה מה שחשוב שנהיה לפחות ערות אליו, שהבחירות שלנו כלפי עצמנו משפיעות לא רק על עצמנו, גם על הסביבה ולהפך, וגם שנוכל להתבונן, זאת השאיפה שלי לפחות כלפי עצמי, ואפילו באיזשהו מקום אלמנט משמעותי בעיניי לבריאות, האם אני בבריאות, האם אני לא בבריאות, והאם אני חותרת לכיוון בריאות, ובריאות זה ממש לא, כמובן, אני לא מדברת על קינוע ושלושה אימונים בשבוע. זה, האם אני אראה למה הם הגורמים האמיתיים והעמוקים לפעולות שלי? והאם פעולות שלי באמת... עונות על על הצורך. וזה אולי גם המקום שאני רואה את זה מתחבר מאוד לקיימות.
לגמרי. זה, עוד פעם, זה מאוד הוליסטי. צריך להסתכל על זה מכל ההיבטים והכיוונים. איכות הסביבה זה איכות החיים שלנו בסביבה, ובסוף הכל, כמו שאמרת, משפיע על הכל. הכמות שאנחנו צורכות היא לא פרופורציונלית, אוקיי? היא באמת באמת לא פרופורציונלית למה שאנחנו באמת צריכות, וצריך לעשות את ההבדל הזה שבין בין הצורך לרצון, שלפעמים הוא באמת באמת מתשתש בגלל כל המסרים שאנחנו באמת חשופות ומקבלות מכל כיוון, וגורמים לנו לקנות המון. אז כמו שאמרנו, יש לזה המון השלכות. לא נגענו בנתונים המספריים, אמנם של השלכות תרבות הצריכה, וכמה בגדים, וכמה טון נזרק, או נשרף, או נטמן, וכזה,
אבל... תגיד שטקסטיל זה התעשייה השנייה הכי מזהמת בעולם.
נכון, טקסטיל, כן, בכלל, לא דיברנו על התעשיות באופן כללי, רק גם על תעשיית הביוטי, כל ה... הכל, כל מה שגורמים או גורמות לנו... לחשוב שיש איזושהי בעיה, והפתרון נמצא אצלם כדי לפתור את זה.
נכון.
נראה לי מסכם ומקיף. הנתונים, המספרים קיימים ואפשר להיחשף אליהם.
כן.
אני חושבת שהיה לנו חשוב להביא את הרובד היותר עמוק שמאחורי המשמעות שמאחורי הדברים.
נכון, מאוד. יקרה, היה לי ממש כיף ומעניין לדבר איתך ולשבת בבית המקסים עם כל הכלבלבים הנחרנים. בדיוק, אין נחירה כאילו של החיים. אוי, קוראת, איזה כוכבת. ויש לנו פה אירוע בעזרת השם והשמש, שיצא לפועל, אנחנו מקוות מאוד, ב-11 לאפריל, את קוראת לזה הבית לקיימות?
אז זה תלוי באיזה קונטקסט, כי אם אני רוצה כזה, זה תלוי מאיזה קונטקסט.
אין שם אחד לבית?
כן, יש שם אחד לבית, זה בית לקיימות, כי בתוכו הוא מכיל את כל הזה. פשוט אם אני בקונטקסט של אני רוצה להזמין נשים מסוימות, כאילו נשים לבוא להתקיים, להיות, אז שתדעו שיש לכם מקום.
של המקיימות.
של המתקיימות. כן, מתקיימות זה המועדון החברתי העסקי שלנו, שאנחנו כזה, כן, אבל זה, 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 הקיימות זה, זה איך, מה אני אומרת? זה לתפוס מקום. זה לתפוס מקום. כי הרבה פעמים לגברים יש הרבה מרחבים להיפגש בהם ולהיות ביחד, בין אם זה משחקי כדורגל או מניין או דברים כאלה, ונשים זה יותר מסגרות שהן או סביב עבודה או סביב משפחה, כאילו
או
ילדים.
או חברויות אחת על אחת, אני מוצאת שאין לי חברויות נכון. גדולות, כל החברויות שלי יותר אחת על אחת.
כן, אז אין כזה איזשהו נכון. מפגש כזה שהוא נטול טייטל, נטול תפקיד, וזה זה קיימות, אנחנו קיימות, אנחנו ויש לנו קיימות. מקום בעצם היותנו ובלי
נכון.
סיפורים.
אז האירוע יקרה פה, ויהיה פה הרצאה שלי על דימוי גוף לצד הבריאות, ומה הקשר ביניהם, והאם באמת להיות בריאה שווה להיות רזה, סימן שאלה.
ותהיה פה גם מסיבת החלפות בגדים, ואותי, שאני אעזור לכם ככה להתמקד ולבחור את הדברים הספציפיים האלה שיגרמו לכם לשמוח כשאתן לובשות אותם, ולא להמיס כי זה בחינם וכי אפשר וכי זה אולי יתאים לנו. לא, המטרה במסיבת החלפות, במיוחד שיש כל כך הרבה שפע של דברים שנמצאים כאן, אז זה באמת למקד ולראות מה מתאים לנו באמת, ולצרוך מתוך, מתוך צורך.
Yes,
במיוחד כשזה בחינם.
כן. תודה רבה, רבה היקרה.
תודה לך, איזה
כיף. היה לי העונג, והקייל היה מאוד טעים, קייל, 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 קייל.
ימיז, מנת הבית.
תודה שהייתן איתנו. באם אהבת או אהבת את הפרק, מוזמנים עוד לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לך שתתערה ממנו. אם אתה או את מעוניינת בטיפול בגישת פסיכותרפיה גופנית, או במעקב אחר התכנים והעשייה שלי, אני נמצאת באינסטגרם ובטיק טוק בנועה זילברמן 869, ובפייסבוק בנועה זילברמן מקף אמצעי, פסיכותרפיה גופנית ודימוי גוף. לינקים נמצאים בתיאור הפרק. פרק יוצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב ולעשות סאבסקרייב, נתראה בפרק הבא.